אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית.
גבירותיי ורבותיי, בארץ ובחוץ לארץ, בוקר טוב לכולכם. הקיבוץ החשאי היה כוח צבאי יהודי שפעל בארץ ישראל במחתרת. היישוב היהודי בארץ ישראל מנה אז כ100,000 בני אדם, לא יותר. וחברי המחתרת האמינו כי החלפת השלטון הנבחר של אז, דוד בן גוריון, ברל כצנלסון, אליהו גולום וחבריהם, במנהיגות סוציאליסטית צבאית, נוסח הצבא האדום המנצח, היא שתבטיח את קיום היישוב היהודי ותקסום למיליוני יהודים בעולם שיחפצו לעלות לארץ ישראל לקבל חיבוק לניניסטי. הקיבוץ החשאי היה שילוב מטורף בין חלק מאנשי השומר, אנשי העלייה השנייה, ובראשם הזוג ישראל ומניה שוחט, לבין חלק מחברי גדוד העבודה, אנשי העלייה השלישית, מנחם אלקינד, יצחק שדה וירחמי אלוקצ'ר. שש שנים מאוחר יותר, עם כישלון החלום הסוציאליסטי בארץ ישראל, ירדו כ75 חברים, חברות וילדים קטנים לחצי האי קרים להקים את חלומם שם. המחתרת שאנו מדברים עליה בשיאה לא מנתה יותר מ100 חברים, וארכיונה לא נמצא מעולם. אף על פי כן, צברנו עליה לא מעט מידע שאותו אנו מבקשים לחלק עמכם הבוקר. ובכן, הקיבוץ החשאי לקראת 100 שנה. מביאים לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב ההפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. התחלנו.
שמחת הפשטות תנו לי מילים עזובות מנגינה נשכחת להוציא מבין הקוצים קרעים של ילדות בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ
דוקטור מרדכי נאור בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
מרדכי נאור הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל וישראל. מספריו המתאימים למשדרנו, הפעם ארץ ישראל במאה ה-20, יחד עם דן גלעדי, הוצאת משרד הביטחון 1990, וספר המאה, בהוצאת עם עובד 1996. אולי נפתח בסיפור המעשה, סיפור הקיבוץ החשאי בכמה משפטים, תנסה, זה לא פשוט, אבל תנסה לתת לנו את הסיפור כולו, ואז ניגש לשאלות.
כן, אז קודם כל אני רוצה להגיד דבר אחד, ומזה אני אעבור לתקנות שלו. זה כמה משפטים שנדמה לי שהתקנות האלה יאירו לנו, יאירו את עינינו, כמו שאומרים. אז קודם כל, ב-1920 הוקם ארגון ההגנה. הייתי אומר, אחד הכוחות שאיתו שכם היו יוצא השומר, כמו מניה שוחט, ישראל שוחט, שניאורסון ואחרים, אבל מהר מאוד, בערך תוך חצי שנה או שנה, הם בעצם כבר פרשו, לפי דעתם ההגנה לא ממלאת את תפקידה, צריך גוף הרבה יותר דינמי, ולמעשה הם הצטרפו לגדוד העבודה, אתה הזכרת את זה, ושם בתוכו הקימו את המעין מחתרת שלהם, ואני רוצה לקרוא כמה משפטים מהתקנות שלהם, כי הם מלמדות הרבה. אז אני אקרא, החבר מתמסר כולו לעבודת הקיבוץ, החבר הולך לכל מקום ששולחים אותו, החבר שומר סוד, החבר שומר על כבוד חברת העובדים, על נשקו ועל כבודו, החבר נכנע למשמעת הוועד, אפילו אם זה פוגע באינטרסים שלו. בעד אי משמעת, משפט חברים. בעד בגידה, מענישים במוות. עכשיו, זו נקודה מעניינת. האמצעים הכספיים יבואו מתשלומי החברים, מתנות ולקיחה בכוח. במילים אחרות, שוד. על החברים להיות בגדוד העבודה, כפר גלעדי, מרכז הקיבוץ, יש לקיים קשרים, זה גם כן מעניין, יש לקיים קשרים עם ועד ההגנה, ארגון ההגנה, ולעשות מה שהוא לא עושה. במילים אחרות, הם מינו את עצמם לחיל החלוץ, או אם אתה רוצה, ליחידה הנבחרת של כוח המגן בארץ. זה שיש הגנה, זה בסדר, אבל הם הקטר המושך את הכל.
טוב, הלוואי וזה היה כל כך פשוט.
זה לא היה פשוט. זה לא היה פשוט. ולא רק בגלל סיבה אחת, ואנחנו בטח נדבר על זה, כי מבחינתם לא היה אמצעי בלתי קשר. כולל שוד, כולל רצח ודברים כאלה. הם היו בנדיטים לא קטנים.
הם היו בנדיטים לא קטנים, אבל הם היו תוצר של אנשי העלייה השנייה שהיו חלק מהשומר, והיו מוכזבים מאוד שלא קיבלו תפקיד נאות לדעתם כשהוקמה ההגנה.
נכון. הם רצו, הם בעצם קיוו שכאשר הם מצטרפים להגנה בראשיתה, ייתנו להם להיות המנהלים של העסק, אבל עכשיו, ההבדל ביניהם לבין ראשי ההגנה, ואני אזכיר שניים מהם, זה אליהו גולום ויצחק טבנקין, ותמך בהם בן גוריון וברל כצנלסון, שהם לא הסכימו לשום מרות. זאת אומרת, המרות היחידה היא המרות של עצמם, כמו שהיה שומר. והאחרים אמרו, המרות היא של מוסדות ההסתדרות, מוסדות היישוב היהודי, וזה לא היה מקובל עליהם.
לפני שנפנה הלאה, מה היה הפרש הגילים, לדוגמה, בין איש העלייה השלישית באותה תקופה, נגיד מנחם אלקינד, לבין איש העלייה השנייה ישראל שוחט? מה היה הבדל הגילים ביניהם?
בערך 10-15 שנה. תראה, שוחט הוא יליד נדמה לי 1886, אז הוא בן 35-36 בהתחלה אני מדבר. אנשי העלייה השלישית, בחלקם היו בחורים צעירים, בני 20, 21, 22. במקרה הזה לא היה פער דורות, כי הסקנים במרכאות, משכו אחריהם את הצעירים, והלהיבו אותם ללכת בדרכם המיוחדת, והתוצאות היו גם בהתאם.
כן, ויש להזכיר גם שתוחלת החיים לפני 100 שנה הייתה הרבה יותר נמוכה מאשר
כן,
היום.
כן, הם היו כבר, בוא נאמר, בחצי השני, אני מדבר על המבוגרים, כמובן. שהיו התקרבו לגיל 40, היו כבר אנשים שנחשבו מבוגרים מאוד.
טוב, עכשיו התמונה מתחילה להתבהר, אני פונה אלייך, פרופסור אביבה חלמיש, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב ושבת שלום.
שבת שלום. פרופסור חלמיש היא היסטוריונית מן האוניברסיטה הפתוחה. מספריה נציין הפעם את הביוגרפיה על מאיר יערי, שראתה אור בשני כרכים בהוצאת עם עובד. הראשון ראה אור בשנת 2009 ונקרא ביוגרפיה קיבוצית, והכרך השני ראה אור 5 שנים מאוחר יותר, ונושא את הכותרת האדמו"ר ממרחביה. מה מבין, יבין. פרופסור חלמיש, פרשת הקיבוץ החשאי כפרק בעיצוב הכוח הביטחוני של היישוב היהודי בארץ ישראל.
כן, אז כפי שכבר נאמר, הקיבוץ החשאי קם במקביל להקמתה של ההגנה, ובעצם נתחיל מכך שהיה כאן שילוב של שני גורמים שקשה להבין מה בדיוק חיבר ביניהם. מצד אחד, ותיקי השומר, שהייתה להם המסורת של השמירה וההגנה מהתקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה, מתקופת השלטון העות'מאני, זה מצד אחד. ומצד שני, אנשי גדוד העבודה, שבעצם הסיפור של הקיבוץ החשאי ממש שלוב בתולדות גדוד העבודה, ואולי בהמשך גם נתייחס לכך. אני הייתי דווקא כן מדגישה את ההבדל הדורי שבין אנשי השומר מצד אחד, שהיו בעצם אנשי העלייה השנייה, לבין אנשי גדוד העבודה שהיו ברובם אנשי העלייה השלישית, עם הפרש של, כפי שציין דוקטור נאור, 10-15 שנים, אבל זה היה הפרש משמעותי, וזה התבטא במידה רבה בוויכוח ובפילוג הראשון שהיה בגדוד העבודה סביב ההתיישבות בקיבוץ עין חרוד, כאשר החברים הוותיקים יותר כבר רצו להתיישב ולבוא אל המנוחה ולנחלה, והצעירים עדיין היו בתוך הייתי אומר את השוונג הזה של הרצון להקים קומונה כלל ארץ ישראלית. אבל אם נתמקד עכשיו בעניין הזה של הקיבוץ החשאי, ובעצם במאבק שניהל בן גוריון כמזכיר ההסתדרות, ובמידה רבה יד ימינו במהלך הזה היה אליהו גולומב, מי שנחשב כמפקד הלא מוכתר של ההגנה, הוויכוח בעצם היה כפול. א', מה האופי של הארגון הצבאי של היישוב? האם אנחנו מדברים על משהו כמו המשך הגדודים העבריים, הליגיוניזם, דבר שבו דגל ז'בוטינסקי, שזה בחסות השלטונות ובעזרת השלטונות, זה יהיה הכוח שיגן על היישוב היהודי, או שמדובר בכוח עצמאי, תחת מרות ההנהגה המדינית, כפי שהתפתח ארגון ההגנה, או שצריך להיות כוח שהוא במידה רבה לא רק במתכונת השומר, אולי אפילו בגלגול הקודם של השומר, של ארגון בר גיורא, שקם שנתיים לפני השומר, עוד ב-1907, כארגון שהוא במידה רבה ארגון חשאי. והרעיון הוא, וכאן אני עוברת לנקודה השנייה של מקור הסמכות, שאם אנחנו מדברים על ארגון כמו בר גיורא והשומר בגלגולו הראשון, מדובר בארגון שהוא בעצם סוברני והוא עצמו מקור הסמכות לפעולותיו. בשעה שהארגון ההגנה קם מלכתחילה והתפתח כארגון זרוע צבאית של תנועת שחרור לאומי, שכפופה למרות של מוסדות נבחרים מדיניים, ואנחנו זוכרים, ארגון ההגנה בהתחלה היה תחת המרות של מפלגת אחדות העבודה, לאחר מכן עבר למרות של ההסתדרות הכללית, ולאחר מכן למרות של כלל המוסדות, של כלל הגורמים היישוביים של כביכול הוועד הלאומי, אבל היה ארגון שהיה תחת פיקוח של תחת פיקוח ציבורי. ובעצם החבורה הזו של אנשי הקיבוץ החשאי בעצם רצו להיות קבוצה שעושה דין לעצמה, והיא זו שמחליטה מה לעשות ואיך לעשות. וכאן הייתה התנגשות בעצם כפולה. מצד אחד, בין הקיבוץ החשאי כארגון צבאי או ארגון ביטחוני, לבין ההגנה כפי שהיא התפתחה, ומצד שני, בין גדוד העבודה, שהיה הכוח המרכזי בקיבוץ החשאי, לבין ההסתדרות הכללית, כאשר בעצם שני הגורמים האלה, ההסתדרות הכללית וגדוד העבודה, פחות או יותר יש להם את אותו קהל יעד, והם בעצם במאבק מי ינהיג את תנועת הפועלים בארץ ישראל. ואולי בהמשך הדיון אנחנו גם נכניס את המתח הפנימי שהיה מלכתחילה בין הציונות לבין הסוציאליזם ברצון להקים פה חברה יהודית סוציאליסטית בארץ ישראל, והשינוי בדגש ששמו הגורמים האלה והגורמים האחרים על כל אחד מאגפי הנוסחה המאוד מאוד מורכבת הזו. אבל אולי את זה נשאיר להמשך הדיון.
כך אנחנו נעשה, נשאיר את זה להמשך הדיון. אני רוצה, יישארי איתנו על הקו, פרופסור חלמיש, אני רוצה לפנות אל המומחית השלישית שלנו, והיא תורה שרייבר. בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר אור.
תורה שרייבר חוקרת ומתעדת את סיפורו של קיבוץ כפר גלעדי. והשאלה הראשונה אלייך, כדי לחדד את הדברים שדיבר עליהם דוקטור נאור, המאבק שבין ישראל שוחט ואליהו גולומב, אנא.
אקדים ואומר שפעילות הקיבוץ החשאי להערכתי, לא להערכתי אלא זה עובדתית, הקדימה את ההגנה ב-10 או 15 שנה. ההגנה בראשות גולום הפכו את המחלוקות ליריבות אישית, והיה פה משהו, יריבות בין דורית, מאבק על רעיון ודרך. ההגנה באותם שנים לא הצליחה להתעלות, להציב יעדים לעיצוב שיטות הגנה בארץ ישראל. ופה נכנס ישראל שוחט, פה נכנס הקיבוץ החשאי, פה נכנס המאבק והדילמות שנגזרות מהם. כי הקיבוץ החשאי לא הוקם על מנת לפעול נגד ההגנה. הייתה איזו תפיסה שבעצם הם באו נגד ההגנה והם באו לעשות, את האמונה שלהם, לממש את האמונות שלהם. הם לא באו להתחרות בהגנה, הם באו כארגון משלים להגנה, להתמסר למשימות ביטחוניות, מה שהם חשבו שאחרים לא יכולים ולא יודעים לעשות. ולכן, ראשית לכל אני רוצה להגיד שזאת הייתה העזה אדירה של קומץ אנשים שלא הצליחו לממש עד תום את מעשיהם בגלל אותם ויכוחים אישיים. והוויכוחים האישיים הם אפשר לראות אותם ביחסי ישראל שוחט מול אליהו גולומב. כי בעצם אנחנו רוצים שהניגודים התפיסתיים באו שגולומב חושב שיש, איך אומרים, אדם מרכזי בהגנה שזה עתה קמה. הוא אומר שיש להקים גוף גדול שיקיף את כל תושבי הארץ היהודים, כאין צבא מילואים. כאשר מתרחש אירוע במקום מסוים, יש את מי לגייס. ולפיכך, הוא תפס את השומר כגוף שמשרת את ההסתדרות, ולא כגוף נבדל ממנו. וגולם רואה את ארגון השומר כבסיס לארגון ההגנה, שיהווה את הארגון הצבאי למדינה שבדרך. שוחט, שהוא בא כבר, אנחנו צריכים לזכור, שהוא כבר הקים את בר גיורא, הוא כבר הקים את השומר, הוא כבר נלחם ועשה, הוא ותיק יותר. הוא דמות כריזמטית בתקופת העלייה השנייה ואת כל הארגונים שהוא ניהל. הוא טוען שיש להקים גוף קטן ויעיל. והדבר שבאמת, דבר שהוא היה להם לחממד כתקופה, לפיד לפני המחנה, הוא אמר, אנחנו לא רוצים שהארגון הזה יוכפף למפלגה כלשהי. ולכן הוא רואה את הצבא לכאורה שיוקם, הארגון שיוקם, יהיה כאין צבא קבע שאנחנו מדברים היום. יש אנשים שמאומנים, זה מקצועם, זה מלאכתם, מאומנים, הם יודעים לתת תשובה לכל אירוע שמתרחש. ובעצם, הניגודי אינטרסים האלה, אנחנו יכולים לראות אותם מצוין במאורעות מאי 21, שפה אחרי התקופה הזו אפשר לסמן שם איזשהו כוכבית, פה יש נקודת מפנה בהתייחסים. אבל אפשר לראות גם שהניגודים האלה בין שוחט לגולום בתפיסת ההגנה הובאו לדיון בפני ועד הפועל של ההסתדרות. ההסתדרות הכריעה לצידו של גולום, שנאמר, הסתדרות ההגנה עומדת לשירות כל הסתדרות הפועלים, ובעד ההגנה של הסתדרות הוא המנהל תניינים.
טוב, אנחנו על הדברים האלה נוסיף ונדבר תורה.
כן, אבל אולי אני אוסיף פה בדבר שהוא חשוב בעניין של התפיסה. כי שוחט, שוחד באמת אומר, והוא חוזר ואומר, מי אלה הצעירים האלה שרוצים להקים לי ארגון הגנה? דוב הוז, רמז, שרטוק, גולום. אני, שכבר יש לי את הניסיון הגדול, אני צריך. ופה אנחנו יכולים לראות את המאבק האישי שמתפתח בין שני האישים. יחס של התייחסות של אי אמון, שאחר כך גורמת גם למאבקים על דרך.
ללא ספק, אני לא מניח שהדברים שאת אומרת יעברו לגמרי בשלום על ידי שני
המשתתפים
שלנו, נכון. אז אני רוצה לפנות אליך, דוקטור מרדכי נאור, לתגובה. נתחיל בזה.
לא, אני לגמרי מסכים. אין פה בעיה. היה פה, כמו שנאמר, היו פה שתי תפיסות. תפיסה אחת, הייתי אומר, תקרא לה ממלכתית אם אתה רוצה, כמובן עם כל ההסתייגויות, של גולום, של טבנקין, של אלה שהצעירים יותר אפילו, כמו שרטוק, כמובן בן גוריון אולי אפילו לפני כולם. והייתה תפיסה שנייה, תפיסה אליטיסטית של אותו גוף, שהוא בצדק טוען שיש לו כבר ניסיון של בערך 15 שנה בארגון הביטחון, בבר גיורא הבא שומר, בגדודים העבריים, ועכשיו באים לי כל מיני אנשים שלא רוצה להגיד לא מבינים כלום, אבל מבינים בטח פחות, והולכים ללמד אותנו.
עכשיו... כן, אבל הנקודה היא לא זו, הנקודה היא שכל ארגון השומר היה כמאה אנשים, לא יותר, אולי טיפה יותר, אולי בהחלט, טיפה פחות.
תראה, הם ראו את עצמם.
אבל אליהו גולום, אם תרשה לי, אליהו גולום מדבר על הגנה שהיא כלל ארצית, שהיא מכסה את כל שטח ההתיישבות, והוא מדבר כבר אז על אלפים וחולם על עשרות אלפים.
כן, אבל אני רוצה להפנות תשומת לבך מה שאמרתי קודם. הם ראו את עצמם, אני מדבר על אנשי הקיבוץ, ראו את עצמם כחיל החלוץ של ההגנה. מה שההגנה לא עושה, אנחנו נעשה.
כשאתה אומר קיבוץ, אתה מתכוון הקיבוץ החשאי.
כן, כן.
שקראו לו גם הקיבוץ.
כן, במקור קראו לו הקיבוץ.
בסדר.
יש כאן נקודה, כמו שאמרתי קודם, הם רואים את עצמם שברכבת של הציונות הם הכתב. הם סוחבים, אני מדבר הביטחונית, הם סוחבים את זה, והם יעשו מה שהם חושבים, אם זה מקובל על ההסתדרות, או אחר כך על, לא, בעצם על ההסתדרות בשנות ה-20, ואם זה לא מקובל.
אז בסדר, אז אני רוצה עכשיו לעבור לאביב החלמיש. פרופסור חלמיש, בואי נראה את הסיפור הזה לרגע מנקודת מבטו של בן גוריון והמאבק שלו לריכוז סמכויות, כי היו כאן בעיות קשות עם סמכויות.
כן, אני מיד אדרש לכך, אני רק בתגובה לדברים המלומדים של שני קודמיי. תראו, מובן מאליו שהאנשים האלה היה להם רצון טוב, הם רצו להקים ארגונים ששומרים על היישוב ומקדמים את המטרות של הציונות. היה כאן בכל זאת איזושהי, וכמובן היו כאן בעיות אישיות, מתח אישי, תחרות, איזושהי תחושה של אנשים שהם הקימו ארגון שנחשב בעיניהם והוכיח את עצמו כארגון כל כך מוצלח, והנה הם בעצם נדחקים לשולי הדרך. אבל צריך לראות את כל הסיפור הזה, כמו שאני אומרת, מלכתחילה. דבר אחד זה הצד הצבאי והאופי של הארגון הזה, ודבר שני, המקור הסמכות. וזאת הנקודה המרכזית, שאנחנו מדברים על כוח צבאי של תנועת שחרור לאומי. הנושאים האלה הרי יעלו מאוחר יותר, בסוף שנות ה-20, כשהקימו את ארגון בית בהגנה, ואחר כך הפרישה של תהומי והחזרה והקמת אצל וכן הלאה. כלומר, הנושא הזה מלווה את הציונות ואת היישוב לכל אורך הדרך. ממקור הסמכות של הארגון הצבאי שפועל ביישוב. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בסיפור הזה מנקודת ראותו של בן גוריון, אפשר להכניס גם אולי טיפה, הייתי אומרת, איזושהי פיקנטריה מסוימת, שיחסו של בן גוריון לשומר, ייתכן שבמידה מסוימת הוא נטבע בכך שבן גוריון באופן מקורי הודר מארגון השומר. ניחא בר גיורא הוקם ביפו ב-1907 על ידי חבורה של סביב יצחק בן צבי, אבל השומר קם בסג'רה, במקום שבן גוריון נמצא בו, ושם מניה שוחט הקימה את הקולקטיב, ממנו צמח השומר, ובן גוריון was disinvited, לא הוזמן להצטרף לשומר. כלומר, היה בהחלט היה לו בליבו על השומר. אנחנו צריכים לשמור את זה, איך אומרים, in the back of our mind. זה לא אומר שזה מה שהדריך את פעילותו, אבל זה גם דברים שאי אפשר להתעלם מהם. דבר נוסף, צריך לזכור שכמו שאמר מודקה קודם, הם היו בנדיטים לא קטנים החברה האלה, ובין היתר היה שלב שבו הייתה תחושה שאנשי הקיבוץ החשאי מאיימים על חייו של בן גוריון. הם לא אמרו את זה במילים מפורשות, אבל דיברו עליו.
רגע, כי יותר מאוחר, מניה שוחט אומרת את זה במילים מפורשות.
כן, עכשיו, הסיפור הוא סביב ההאשמה שאנשי הקיבוץ החשאי היו אחראים לרצח של יעקב ישראל דהן בירושלים, וההאשמה הזו שלהם, מניה שוחט הגדירה אותה, שבן גוריון הפיץ אותה, שדינו של בן גוריון בגלל העניין הזה יהיה כדינם של פרובוקטורים. ובשפת הקוד, דין פרובוקטורים זה... אני לא צריכה להגיד את המילים המפורשות. בכל אופן, כשבא בן גוריון יחד עם יצחק בן צבי לאצבע הגליל, סביב הסיפור שאולי נגיע אליו של האיחוד בין תל חי לבין כפר גלעדי, הוא לא הלך פיזית לכפר גלעדי מחשש לחייו. אולי תורה תוכל להרחיב בכך, אבל אנחנו רואים כאן קו ברור בפעילות של בן גוריון. כאן הוא היה מזכיר ההסתדרות בשלבי העלייה למעמד הלאומי הזה, ולמשל הקרח שכתב שבתאי טבת על תולדות חייו של בן גוריון באותה תקופה, לקרח הזה הוא קורא איש מרות. כלומר, מה שבן גוריון פעל זה לקביעת מרות מרכזית, בהתחלה זה היה של ההסתדרות ואחר כך של המוסדות הציוניים, והייתי אומרת שחשוב לציין מרות אבל לא בהכרח שררה. והמאבק שלו בקיבוץ החשאי ובגדוד העבודה היה מאבק למען שליטתה של ההסתדרות בכל תחומי החיים של הפועלים, ופירוש הדבר שגם תחום ההגנה וגם תחום ההתיישבות נתונים תחת מרות ההסתדרות ותחת מרות של המוסדות נבחרים. ובן גוריון המשיך בקו הזה גם מאוחר יותר, אנחנו רואים את זה בשלבים מאוחרים יותר, גם אחרי הקמת המדינה.
טוב, אנחנו חייבים לדחות את מה שקרה אחרי
כן,
הקמת
נקים
המדינה.
נקים את המדינה מאוחר יותר.
ולהצטמצם בתחום שלנו, אני חוזר אלייך, תורה שרייבר, הזכיר דוקטור נאור את זה שלמעשה, אם את קוראת את התקנון של אנשי הקיבוץ החשאי, הם היו די בנדיטים. אז אולי במילים מעטות מאוד, ספרי לנו את סיפור האקס הגדול, אבל אחר כך תוסיפי על זה בקצרה רבה את סיפור איחוד כפר גלעדי ותל חי וסיפורו של אלכסנדר זייד. אם תוכלי, בבקשה.
אני אנסה, כל נושא שתעלית הוא... נעשה ארוך, אבל ננסה לתמצת אותם. כשפועל הקיבוץ החשאי, הוא לוקח על עצמו את הנושא של איגום נשק, וזה נראה לו הדבר כמעט הכי חשוב, כי בלי נשק אי אפשר להקים כוח מגן ואי אפשר להתגונן מול פעולות שמי יודע מה יהיה. אנחנו צריכים לזכור שהבריטים נכנסים כבר לאצבע הגליל וכבר לא יודעים איפה, והגבולות עוד לא בדיוק מסודרים, והם נמצאים בכפר גלעדי. כפר גלעדי, קיבוץ בצפון הרחוק, די בודד, למעט מטולה כפר גלעדי, ביצה גדולה ומרחק חצי יום רכיבה יסוד המעלה את השחר. הבדידות הזו גם היא עושה את שלה. וכשצריכים לרכוש נשק, אומרים, אוקיי, צריכים בשביל זה אמצעים, מאיפה היה להם כסף? מניה, כפי שנאמר כבר, היא אמינה שמותר לעשות הפקעות של כספים, אקספרופרציה מה שיקרה, כלומר, לקחת בכוח ממוסדות קפיטליסטים,
מילה יפה לשוד.
כן, לקחת בכוח, בוא נעדן את זה, ממוסדות קפיטליסטים למען הקמת האומה, מותר. ואז הם יושבים בבית מלון בבירות, הם שם גם בעניינים של להביא אספקה לכפר גלעדי, וגם בעניין רכישת נשק, וגם בעניין הבאת עולים. אנחנו צריכים לראות, לזכור שקיים פה יישוב כל הזמן הזה שאנחנו מדברים על על המחתרות למיניהם. ותוך כדי ישיבה לעת בוקר שהם רוצים לצאת, הם עולים על שיח חלפני כספים שאמורים להעביר כסף מביירות לירושלים.
לא כסף, זהב, זהב.
זהב, נו, אחר כך נדבר, אתה גילית כבר את הפואנטה, לא?
אנחנו אבל חייבים גם לקצר.
אוקיי, ואז הם שמים יד. הם באים לכפר גלעדי, הם מכינים חברים שלהם שיעמדו בבוזיה על קו הגבול, על פי הסכם דוביל, הם שם, הם מחכים לאוטו של חלפני הכספים שאמורים להעביר כסף לירושלים, ובעוד מגיע הרכב, הם לוקחים את נהגי הרכב לתחקיר, עגלה של כפר ילדים מורידה שקיות, שקיות מלאות מטבעות זהב. 15,000 מטבעות זהב. זה הקיצור, זה האקס הגדול, זה מאוד 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 חשוב בעניין.
כמה מטבעות זהב היו שם?
15,000 מטבעות זהב, תבינו את כלים.
כמות עצומה, כמות עצומה.
כמות עצומה.
הסיפור הוא מאוד פשוט. זהב בירושלים עלה יותר מאשר בביירות. אם הצלחת להעביר מטבע זהב מביירות לירושלים, הרווחת איזשהו סכום קטן.
בכסף הזה הם עושים שימוש עד הקמת המדינה, עד פירוק הארגון. עד 1930 יש להם זמן.
הוא אפילו משמש את צבי נדב כשישראל שוחט שולח אותו לצרפת ללמוד אווירונאוטיקה.
אכן.
זה אלה דברים מדהימים. מה קורה באיחוד בין כפר גלעדי לתל חי תורה בקצרה רבה?
יש שני יישובים סמוכים, כפר גלעדי ותל חי. בתוך שנת 25 יש פה איזה סכסוך, ועושים משפט חברים למשפחת זייד, והיא עוזבת את כפר גלעדי לתל חי. בו בעת, בעיקר, פיקה אומרת, מה זה? שני יישובים כל כך סמוכים זה לזה, שניהם חלשים, שניהם לא כל כך מוצלחים, לא ניתן כסף לשני יישובים. אם תתאחדו, ניתן לכם כסף. כפר גלעדי מוכנה מיד להתאחד. זוכרים, יושבים בכפר גלעדי מעבר לאנשי השומר, גם חברים שהצטרפו כבר לגדוד העבודה. תל חי, שהצטרפו אליהם גם פלוגה של גדוד העבודה, היא אומרת, אנחנו לא ממהרים להתאחד. מי שמונע את הייחוד מבראשית זה קלמן כהן ואלכסנדר זייד, שהוא מכיר את אנשי כפר גלעדי ואת כל הכוחניות שלהם. מתפתחת מריבה שבסופו של יום אלכסנדר זייד פונה להסתדרות שתסייע בידו. כך או כך אנשי כפר גלעדים בפעולות די דרמטיות מכריחים את האיחוד, מחייבים את האיחוד, ושני יישובים מתאחדים ליישוב אחד, כפר גלעדי תל חי. אלכסנדר זייד והמיעוט עוזבים את תל חי, אבל ההסתדרות בראשות בן גוריון מנצלת את הפרשה הזו, כי כבר יש לה כבר איזה רסיסי מידע מאלכסנדר זייד, כדי לפעול נגד הגדוד ונגד הקיבוץ החשאי.
טוב, אנחנו חייבים להסתפק בדברים האלה. אוקיי. אני רוצה לעבור במהירות רבה למרדכי, דוקטור נאור, מרדכי נאור, כדי לבקש ממנו כמה מילים על פרק ש... אני לא יודע אם הוא כל כך מעורר גאווה, אבל חייבים לדבר עליו, המסעות לברית המועצות.
של הקיבוץ הראשי. אני רוצה להזכיר משהו, באפרופו הבנדיטים, פעם אחת, אנשי כפר גלעדיה, בעצם הקיבוץ, שדדו את ההגנה. ההגנה העבירה נשק בצורה מוסתרת בתוך אבן ריחיים, והחבר'ה מכפר גלעדי גנבו להם את האבן. הייתה מאומת אלוהים, עוד פעם בן גוריון ואחרים עשו ברורים, בסוף הם החזירו את האבן עם זה. זאת אומרת, זה מוכיח הרבה על על היחסים המאוד מיוחדים בין הארגונים, נקרא לזה.
ועכשיו הנסיעות לברית המועצות. המועצות.
זה קודם כל איטים מאוד לתפיסה החברתית והסוציאליסטית של גדוד העבודה. ברית המועצות זה היה, נאמר, המגדלור של העולם המתקדם בזמן ההוא. ושוחט ואחרים חשבו שהארגון שלהם, הקיבוץ, יכול, הייתי אומר, להיעזר על ידי ברית המועצות, והם התחילו, וזה כאן באמת יש נקודה, הייתי אומר, לטובה לגמרי, הם ראו דברים לפני אחרים. הם למשל הקימו בית ספר למפקדים בתל יוסף. הם, אתה הזכרת את זה כבר, התחילו לשלוח אנשים ללמוד טייס ב-1925-26, משהו כזה, בארצות חוץ. הם הצליחו בצורה, הייתי אומר, חלקית בצרפת, והצליחו יותר בברית המועצות. אחד מחברי גדוד העבודה, אייזיק אלטשולר, נסע לברית המועצות, למד טייס, קיבל כנפיים, אבל רק הייתה בעיה אחת, והיא מאוד פרובלמטית לגבי היחסים. הוא לא רצה לחזור, כי הוא אמר, למה לחזור למקום עם מהפכה קטנה, שאני נמצא במקום עם המהפכה הכי גדולה בעולם. אגב, בסוגריים לגמרי, במלחמת העולם השנייה, הוא היה טייס מצטיין, ואומרים שהוא הפיל הכי הרבה מטוסים גרמניים, יותר מכל טייס אחר בברית המועצות. עכשיו, שוחט בעצמו, עם משלחת של הקיבוץ, יצא לברית המועצות ב-1926, הייתי אומר לקבל עזרה, לקבל סיוע, ודווקא קיבלו אותו שם יפה, והראו לו כל מיני דברים, אבל הוא לאט לאט הבין שהסובייטים מעוניינים, הייתי אומר, בהשתלטות, נאמר, אימפריאליסטית, במרכאות שלהם, על ארץ ישראל, ולא כך מעניין אותם הארגון שלו. איתו היה גם אלקינד, שאגב, שם, איך נגדיר, אמיר את דתו הציונית ברוסיה, שהוא חזר, הוא בעצם עבר, וכאן צריכים להזכיר ברבע מילה, שגדוד העבודה התחיל, הייתי אומר, היו בו מאבקים נוראים בפנים בין שמאל לימין, גם הימין סוציאליסטי, אבל השמאל נקרא לו קומוניסטי, ובסוף, אתה כבר הזכרת את זה, הוא ירד עם כ-70 אנשים ונשים וילדים מגדוד העבודה לברית המועצות. זאת אומרת, זה שבר גדול הסיפור הזה, הייתי אומר ככה, עם רצון אדיר של אנשי הקיבוץ לקבל סיוע מברית המועצות. כאן מעורב גם לוקאצ'ר, שהיה מפקד הקורסים האלה בתל יוסף, ושבר גדול שנגמר בירידה לברית המועצות.
כן, וכדי רק להדגים את השבר הזה, בואו נגיד שבנו בכורו של מנחם מנדל אלקינד, שנולד בתל יוסף, נהרג בסטלינגרד. עכשיו,
כן,
מישהו
כן,
יכול להסביר לי...
הסיפור, אם אפשר לסבך סיפור, הסיפור הזה מסובך עד הסוף.
מסובך לחלוטין. ואני חוזר אלייך, פרופסור חלמיש. השמאל הארץ ישראלי, הקיבוץ הארצי, אינני יודע איך תרצי להגדיר אותם, זה לא כל כך משנה, אבל ניסו במשך שנים להתחמק מהכתם הזה של הכמיהה אחר ברית המועצות והנהייה אחר ברית המועצות, הלא
כן? כן, קודם כל, אם ירשה לי כמה מילים מקדימות, קצת לעשות סדר בדברים. כפי שאמרה תורה, הוקמה ועדה לבדוק את ענייני הקיבוץ החשאי, שחלקם לא היו ידועים בציבור, והעניין התפוצץ במידה רבה סביב הפרשה הזו של תל חי וכפר גלעדי. ואני אומר ממש בקיצור, מה בעצם הייתה צריכה הוועדה הזו לבדוק, ומכאן אנחנו נבין במה עסק הקיבוץ החשאי ומה הייתה הסכנה. היו צריכים לבדוק קודם כל, האם הייתה התארגנות חשאית בגדוד העבודה? התשובה כמובן הייתה כן. האם נכון שאנשיה היו מעורבים בשוד נשק? זה הסיפור שהזכיר מודקה על מעשה האבן. האם נכון ששדדו זהב? אז אנחנו כבר שמענו שזה נכון. האם נכון שפעלו ללא תאום ממרכז ההגנה? אנחנו יודעים שזה נכון. והאם נכון שניהלו מגעים עם ברית המועצות? וכאן אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מאוד חשובה, שמתחברת בכלל לטענה הבסיסית שלי, שהסיפור של הקיבוץ החשאי, יותר ממה שהוא חשוב לגבי התקופה שבה הוא פעל, יש לו חשיבות בהיסטוריוגרפיה ובהתפתחות של היישוב בהמשך, מבחינת הניסיון המר שהיה כרוך בסיפור הזה. עכשיו, כפי שציינו קודמיי, נסעה משלחת של שלושה חברים מהקיבוץ החשאי, מנחם מנדל אלקין וישראל שוחט, השלישי היה דוב מכונאי, הוא בסופו של דבר נשאר שם. לא ידוע בדיוק למה הם נסו ומה הם רצו לעשות. יש האומרים שהם רצו לשכנע את הקומינטרן הקשר של ברית המועצות עם היישוב היהודי בארץ ישראל צריך להיות דרכם ולא דרך הפה-כפה, כלומר המפלגה הקומוניסטית. יש אומרים שהם בעצם רצו לחלץ מהסובייטים איזושהי מעין הצהרת בלפור סובייטית שהם רואים בעין יפה את הקמתו של בית לאומי ציוני, לאומי סוציאליסטי בארץ ישראל. זו שאלה קצת מורכבת, מפני שבאותה תקופה ברית המועצות התחילה לעבור לשלב הזה של מהפכה בארץ אחת, ולא התפשטות המהפכה בארצות שונות.
ואנחנו מדברים על תקופה שהיא שנתיים אחרי מות לנין.
כן, ודרך אגב, העניין הזה של נסיעה לברית המועצות, היו כמה וכמה מנהיגים ציוניים שנסעו לברית המועצות, כולל בן גוריון עצמו שהיה שם ב-1923, ואנשים נוספים שהעריצו את ברית המועצות. גם אורי צבי גרינברג, שאחרי שלנין נפטר, הוא כתב איזשהו מאמר שהציבור היהודי בארץ ישראל מצדיע, סלוט ללנין. אבל אם נחזור לעניין של גדוד העבודה, החלק השמאלי של גדוד העבודה ואותם אנשים מתוך הקיבוץ החשאי, בסופו של דבר מה שקרה הוא שאנשים הללו שחשבו שהם יקימו בארץ ישראל קומונה של כלל הפועלים, אנשים שחשבו בשלב הראשון שבעצם בארץ ישראל אפשר יהיה להקים חברה סוציאליסטית מלכתחילה, זה אותו סוציאליסטים קונסטרוקטיבי שדיבר עליו ברל כצנלסון, כלומר בארץ ישראל לא צריך יהיה לעבור מלחמת מעמדות וכן הלאה, אלא מראש יקימו כאן חברה סוציאליסטית. אבל תוך כדי שנות ה-20 התברר ש... ההון הלאומי לא מאפשר להקים מלכתחילה חברה סוציאליסטית. באה העלייה הרביעית עם הכוחות הבורגניים שבתוכה, ואז הבינו אנשי גדוד העבודה, במיוחד החלק אלה שנטו יותר שמאלה, שכאן תצטרך להיות מלחמת מעמדות, כמו שמתרחשת גם במקומות אחרים. והם נכנסו למתח לגבי סדר הגשמת המטרות של הציונות הסוציאליסטית. מה צריך לעשות קודם, את המהפכה המעמדית או את המהפכה הלאומית? השומר הצעיר פתר את הבעיה הזו על ידי תורת השלבים, ואמרו קודם כל מהפכה, נגשים את הציונות ואז יבוא תור המהפכה הסוציאליסטית. החלק השמאלי בגדוד העבודה, אפשר לומר אנשים ש... דחקו את הקץ ורצו לעשות קפיצת דרך ישירות אל עולם של אחר המהפכה, או לנהל כאן מאבק מעמדי, מצד אחד אצה להם הדרך, ומצד שני, וצריך לקחת את זה בחשבון, כי כל הזמן אנחנו נמצאים במתח מה קדם למה, ההסמלה ובסופו של דבר ירידת חלק מאנשי גדוד העבודה והקיבוץ החשאי לברית המועצות, או המצב הכלכלי המאוד מאוד קשה שאליו הם נקלעו, מפני שבמסגרת המאבק שהנהיג או ניהל בן גוריון נגד גדוד העבודה ונגד הקיבוץ החשאי, הם לא כל כך בחלו באמצעים, ובעצם הם ייבשו אותם מבחינה כלכלית, ואנשי הקיבוץ החשאי ואנשי האגף השמאלי של גדוד העבודה הגיעו בעצם לפת לחם. ואז אנחנו נתקלים ב-1927 בתופעה שחלק מאנשי גדוד העבודה, כולל אנשי הקיבוץ החשאי, חזרו לברית המועצות, הסיפור ידוע, הקימו שם מין קיבוץ משלהם שקראו לו ויה נובה, זה באספרנטו, דרך חדשה, וגורלם היה רב אמר, אם בתהליך הטיהור, מרחבות הטיהורים, בשנות ה-30, אם לאחר מכן במלחמת העולם השנייה, גם אותו ירחמיאל לוקאצ'ר, שהוא בעצם היה קצת דמות ייחודית בתוך החבורה הזו, מפני שהוא לא איש העלייה הראשונה ולא איש העלייה השנייה ולא איש העלייה השלישית, אלא הוא מהגימנזיסטים, כלומר אלה שלמדו בגימנסיה הרצליה, אבל הוא בכלל נעשה בסופו של דבר קומוניסט. על כל פנים, אם אני חוזרת לשאלתך, הסיפור הזה של ירידת אלקין ואנשיו לברית המועצות, הוא היה מצד אחד מכה נוראה, אפשר לומר איזשהו קטם על השמאל הציוני, אבל בה בעת הוא היה איזשהו דגל אדום או דגל שחור של אזהרה, מה עלול לקרות לגוף שנותן קדימות לאגף הסוציאליסטי, מהפכני, קומוניסטי בתפיסתו, ובעצם נוטש את הציונות ומחליק החוצה. ואנחנו רואים מאותה נקודה ואילך את השמאל הציוני ובמיוחד את השומר הצעיר נזהרים כמפני אש, מפני האפשרות הזו של גלישה לעבר הקומוניזם, גלישה לעבר הרצת ברית המועצות על חשבון
הנקודה הוברירה. תודה לך פרופסור חלמיש תורה שרייבר. יש לנו, את ודאי רוצה להגיב על הדברים, תגיבי עליהם בקיצור נמרץ.
אני רק רוצה שני משפטים, להגיד שהקשר החדש שקשרו ותיקי השומר לגורלו הטרגי של גדוד העבודה, כמו שהוצג עכשיו על ידי פרופסור חנמיש, היא בעצם אולי הייתה הטרגדיה של ארגון, הארגון השומר, והאנשים הטובים שהובילו אותו. בעיקר הפגע במניה ובישראל שוחט, שהודרו אחר כך ומאוחר יותר על ידי בן גוריון מכל עשייה במדינה, גם שבדרך וגם אחר כך.
אבל את מביאה אותי בזה, את מביאה אותי ישר לשאלה שרציתי לשאול את אורה שרייבר. דומה שמניה שוחט, ובמידה רבה גם ישראל שוחט, גאלו את החרפה של הנסיעה לחצי האי קרים ב-1929, כשהם, אני לא רוצה להפריז, אבל כשהם סיוע גדול מאוד להגנה על חיפה בזמן הפרעות של 1929.
נכון.
כמה מילים על זה בבקשה.
למרבה האירוניה אני הייתי אומרת, עם פרוץ המאורעות של 29, פונה ההגנה לסודי השומר שיושבים בכפר גלעדים, מבקשים מהם לבוא לעזרתם. כל כולה של חיפה שמותקפת ורוצה להתגונן, כל כולה פחות מ-100 רובים ואקדחים. והם באים לכפר גלעדי לבקש כסף כדי להגן, נשק כדי להגן על חיפה. אחרי ויכוחים מעבירים למעלה מ-300 כלי נשק לרבות אנשים שיעזרו בהגנה, בהדרכה, בשמירה, כמפקדי רובעים בחיפה. נשק שלטענת ההיסטוריונים החיפנים, אני יכולה ככה להתעדר כבר לא בשמי, מעיד שהנשק הזה הציל את חיפה באותם ימים. ואז לראות שבאמת המעשה הגדול והחשיבה מרחיקת ראות של אותם אנשים שיש לעשות לעניין של צבירת נשק, וכל מעשה, כל מה שאנחנו יכולים אנחנו נעשה כדי שיהיה לנו נשק, לא נשב ונחכה שמשהו יקרה. הם היו הדומיננטים, הם עשו. היו להם מחסנים שלמים של נשק שב-1927 העבירו לידי הגנה, אבל מחסן נשק אחד, שעוד אפשר לראות אותו בכפר גלעדי, נשאר בחזקתם, ומשם הם באמת דאגו להגנת חיפה ויישובי הסביבה. אני חושבת שזה מה שמשקף את גודל המפעל.
ללא ספק.
שלהם, שהובילו אותם, מניה וישראל שוחט.
אם יורשה לי להוסיף פה מילה.
בבקשה.
כן, צריך לזכור שכשקמה קיבוץ החשאי, במקביל קמה ההגנה, הקיבוץ החשאי היה הרבה יותר מצויד ויותר מאומן מה שההגנה. ההגנה התחילה את דרכם באופן מאוד מאוד הססני. כפי שציינה תורה לגבי מה שקרה בחיפה ב-1929, מאורעות תרפ"ט זה לא פרק מפואר בתולדות ההגנה, ובאמת לחבר'ה האלה מהקיבוץ החשאי, במיוחד שם בכפר גלעדי, היה הרבה מאוד נשק. אני קושרת את הסיפור הזה במידה מסוימת גם לסיפור תל חי, כלומר הניסיון של אנשי כפר גלעדי בחורף אביב 1920, כשהם היו באצבע הגליל מבודדים ולא באה עזרה ממרכז הארץ, הרעיון הזה שהם בעצם צריכים להסתמך על כוחותיהם לפחות עד שיגיעו כוחות נוספים, ומשום כך צריך נשק לא רק מאותן סיבות של הקיבוץ החשאי, ובעצם זה נמשך לכל אורך הדרך, גם לאחר שפורק הקיבוץ החשאי, ואני טוענת שזה בעצם חלק ממה שהתפתח אחר כך לתפיסה של ההגנה המרחבית, כלומר שכל יישוב מבודד צריך שיהיה לו מספיק כוח לעמוד עד שיבואו הכוחות הסדירים.
נכון, כן. אני רוצה עוד מילה אחת רק להגיד, שבאמת הנושא הזה של העשייה שלהם, לחשוב שבשנות ה-20 מישהו חושב להקים חיל אוויר, או חיל ים, תעשייה צבאית, בית ספר צבאי, בית חרוש למוצרים כימיים, זה באמת משהו שהוא מרחיק ראות.
ללא ספק, דוקטור נאור, איפה הם חיפשו מקומות אימון?
תראה, הם בפירוש היו הלפיד בראש הכוח. הם ראו את עצמם ככה, ואני חושב שגם ההגנה ראתה, ונדמה לי שאפילו גם בן גוריון הבין את זה. כמובן נשאר העניין של המרות שלדעתו לא הייתה, והוא הטיל אותה, אבל אין ספק שהם היו חדשנים, הם היו נועזים, הם לא תמיד פעלו לפי הספר, נגיד אחרת, הם ברוב המקרים לא פעלו לפי הספר, אבל ארגון מחתרת זה קורה לו, וכבר הזכירו כאן, הם הקימו גם בית ספר לפיקוד, להכשרה, הם הקימו גם מפעל נשק, באפולה הם ניסו להקים, ועוד כל מיני דברים כאלה. אגב, צריכים להזכיר ששני המרכזים העיקריים שלהם היו בכפר גלעדים ובתל יוסף. היה להם גם עוד כמה שלוחות ברחבי הארץ, אבל פחות מרכזיות, במה שנקרא פלוגות הגדוד העבודה. אבל הם היו בפירוש, הם כמו שכתוב היה בתקנות שלהם, הם פועלים במקומות שההגנה לא פועלת. וברגע, אתה כבר הזכרת את זה, הם הזכירו את זה, ברגע המבחן הגדול של 29, הם התלבטו הרבה, אבל הם פתחו את המחסנים והעבירו לחיפה כמויות עצומות. זה משלוח ועוד משלוח ועוד משלוח. ומי שקורא את ההיסטוריה של ההגנה בחיפה, עומד, הייתי אומר, די נדהם. אני לא יודע מה היו עושים בלי זה.
כן, אבל עם כל הדברים האלה, דוקטור נאור, חייבים לזכור שהם איבדו את אמונו של דוד בן גוריון. וכמו שאמרה פרופסור חלמיש, הוא היה צריך לרכז סמכויות, לא הייתה לו ברירה.
בן גוריון, מתחילת דרכו, וכמו שכבר הזכר פה, היה מה שנקרא איש מרות. הוא ראה בעיני רוחו כבר את המדינה, את הדרך למדינה, וברור שצריכים לרכז את כל הכוחות בעזרת השלטון הפנימי שילך ויתחזק. בהתחלה זה בהסתדרות, אחר כך זה בהנהלת הסוכנות, וכל מי שמנסה לשבור את המרות הזאת, איך אומרים, אסור לתת לו את העניין. ובמובן הזה הוא לא שלח באמת לאנשי הקיבוץ, וכבר הוזכר שוחט, שהיה, איך נגדיר, מספר אחד, בוודאי בשנות ה-10 וה-20, נגיד 1905 עד 1921, אחר כך כמובן הקים את הארגון הזה, אבל משנת 1930, כאשר הם חזרו להגנה, בן גוריון מידר אותו לגמרי, נתן לו תפקידים, הייתי אומר, בוא נגיד, שלישיים, אם אפשר להגיד ככה.
בן גוריון גם קצץ את כנפיו של יצחק שדה?
לא, זה לא בדיוק אותו דבר, זה נכון, אבל זה לא, לדעתי לא בגלל זה דווקא. אבל אני רוצה להזכיר רק את התפקיד שמילא שוחט במדינה כבר, והוא באמת באמת לא, איך אומרים, לא יאה לו, נקרא לזה ככה. 10 שנים ראשונות במדינה, הוא הממונה על משרד המשטרה תחת השר חור שטרית. זה באמת האיש, איך נגדיר אותו? האיש שכמעט הקים פה את הביטחון בארץ. אם כי בן גוריון בסוף חייו של שוחט הלך לקראתו, היה לו בעיות פנסיה, והממשלה בראשות בן גוריון, למרות החוקים, למרות הכללים, סדרה לו פנסיה של 70%, למרות שהיה לו במדינה מעט מאוד אחוזים. אבל אין ספק שפה היה התנגשות טיטנים במובן הזה, ומי שניצח אגב זה בן גוריון בסופו של דבר.
ללא ספק. עכשיו אנחנו כבר מגיעים לשלבי הסיום, והייתי רוצה לשאול אותך, דוקטור נאור, מה היית מבקש שהמאזינים שלנו ילמדו מן השידור הזה?
תראה, אני הייתי מנסח את זה ככה, ב2-3 שורות. הקיבוץ החשאי היה, עם כל ההבדלים הנדרשים, לפחות בעיני עצמו, מעין סיירת מטכ"ל של שנות ה-20. יחידת עילית הנכונה לכל משימה ביטחונית. העובדה שלא קיבלה מרות מאיש, הייתה בסופו של דבר באוכריה.
כן, תודה רבה דוקטור נאור. תורה שרייבר, מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור? בקצרה רבה.
אני חושבת שאין כאן מנצחים ומנוצחים. יש פה שתי קבוצות שנאבקות על דרך, ובמאבק הלאומי והאישי אנחנו יכולים לראות את תפקידם של הארגונים וחברי בר גיורא השומר והקיבוץ החשאי כחוליה בלתי נפרדת לחיזוק מנהיגות ההסתדרות, להוביל למטרה המשותפת והעיקרית של כולנו, שהיא הקמת מדינת ישראל.
תודה רבה לך, תורה שרייבר. המילה האחרונה שלך, פרופסור אביבה חלמיש.
כן, אני מצטרפת לדברים של קודמיי, ואני רוצה שאולי בעקבות התוכנית, לא רק למדו מתוך התוכנית, אלא ימשיכו והתעניינו לגבי התפקיד המורכב והמסובך של ברית המועצות בתולדות היישוב, הציונות והעם היהודי, באופן ישיר ובאופן עקיף, באופן חיובי ובאופן שלילי, שחלק מהדיונים שאנחנו ערכנו כאן אי אפשר להבין אותם בלי החלקה של ברית המועצות, גם מבחינת מקור לרעיונות וגם מבחינת דרכים של ביצוע דברים וגם מבחינת מעורבות חיובית ושלילית.
תודה רבה גם לך, פרופסור אביבה חלמיש. לא על הכל הספקנו לדבר, כמובן לא את הכל אנו יודעים, אבל השעון אמר את דברו. הקיבוץ החשאי לקראת 100 שנה. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, נתווה והפיקה ליטל אטיאס. תודה לכם. אני יצחק נוי, עמכם כאן עוד שעה ובחילי קטעי עיתונים אלקטרוניים מכל העולם בענייני הקורונה ובנושא הטירוף הרגיל, המכה בחברת האדם ולא מרפא. היו עמנו ותתעדכנו למרות הסגר.
תנו לי מילים עזובות, מנגינה נשכחת, להוציא מבין הקוצים קרעים של ילדות.